אני מניח שאנחנו לא נצליח להתייחס לכל מה שישנו כאן. אני אומר לפני כן, יש כמה פתקים, איזו קבוצה של פתקים שהוצאנו אותם, שמתייחסים אל מה שנקדיש מחר את רוב היום, שזה מה שאנחנו קוראים לו דרמה בחיי היום יום, תרגול בחיי היום יום. אז הם לא כאן, ואם שאלתם איזושהי שאלה שקשורה לישיבות בבית, לסנגה וכיוצא באלה, אנחנו נדבר על זה מחר. את השאלות שישנן כאן, אנחנו את חלקן קיבצנו גם באיזה שהם מקבצים של שאלות שהם, איך לומר, קרובות או בנות דודות אחת של השנייה, ונקרא בוודאי כשאנחנו קוראים אולי אחת, שתיים, כדי שתדעו באיזה כיוון מדובר, ונתייחס אל חלק מהשאלות, מישהו מאיתנו אחד יתייחס, חלק אחר, אולי גם מישהו מאחרים יבקש לתת עוד איזשהו זווית. ואנה, אני אומר מראש, אם כתבתם איזושהי שאלה ויצא שלא נתייחס אליה, אנה, קבלו בהבנה, וגם תהיו ערניים, ערניות, כשעולה המקום כל פעם כששולפים את השאלה שמסתקרן, יוציאו אולי את השאלה שלי, אולי. מרגיש אקראי? אתה רוצה לשלוף שאלה?
שאלה על מין. מה עושים עם מתח מיני? איך להתמיר אותו לאנרגיה מטיבה בתרגול? כיצד להתייחס אליו בתרגול, אליה ובחיים בכלל, ואם היא חלק מטבעי מהאדם, אז למה הצורך של התנזרות, או להיות נזיר או נזירה, או מה היחס לזה בתרגול כאן ושנצא, כן, אז אותו. כן. אני? טוב, מין זה אחלה, כן, אנרגיה נהדרת, חלק יפה בקיומנו כבני אדם, והיא לא צריכה להיות בעיה, היא כן בעיה, מסתבר בגלל שהיא מעוררת השתוקקות והצמדות אדירה, זה אולי ההשתוקקות והצמדות הגדולה מכולן, והשאלה באמת, האם אנחנו מסוגלים להתנהל בחיים שלנו עם הדבר הזה, בלי שההצמדות וההשתוקקות ישתלטו על הביטוי של האנרגיה הזאת, זה בכלל לא קל. הפתרון של הבודה למי שהחליטו להיות נזירים היה פשוט, כמו שאמרנו ביום הראשון, פשוט להוריד את זה מהשולחן. אין ביטוי של אנרגיה מינית במובן של מערכות יחסים או דברים כאלה, מתוך ההבנה ש, וגם אני חושב שדיברנו על זה אתמול קצת, האנרגיה הזאת היא לא הולך לשום מקום, ברור, והיא יכולה להיות לאט לאט להיות מותמרת בכל מיני כיוונים, בין אם זה במצבי תודעה עמוקים או גבוהים, בין אם זה בצורה של עידון הדבר והפיכתו לאיכויות של טוב, נדיבות, חמלה, אהבה כלפי כל היצורים החיים. כי בסוף האנרגיה הזאת באסנס שלה זה אנרגיה של קשר, של חיבור, של מפגש, ובחיים שלנו, זאת אומרת, זה לא שצריך לוותר על זה, או לדכא את זה, וזה אחד הדברים היפים בדרמה, זאת אומרת, שהיא לא מדכאת כלום, אלא זה אימון, וזה אימון חזק מאוד, איך לפגוש את זה, ולעבוד עם זה, בצורה שהיא לא פוגעת, ושהיא מיטיבה, בין אם במערכות יחסים קבועות, או בכלל במפגש בין יצורים מיניים, התקשורת, הרמזים, שפת הגוף, היצירת המרחב הבטוח, להרגיש נוח, יש הרבה מאוד מה לחקור עם עצמנו בדבר הזה. אני חושב שאחד הדברים המאוד משמעותיים בהקשר הזה בתרגול, זה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל העניין של להביא תשומת לב לדבר הזה, אני יודע שבתרגול שלי לקח לי זמן להעיז, להתבונן בזה, זאת אומרת, זה היה נראה לי אסור, כן? זה היה נראה לי לא רוחני, כן? ושאני מכוון את תשומת הלב לחוויה מאוד אישית ומאוד ברורה, אבל גם שאסור לגעת בה, מבחינת להביא אליה תשומת לב. ולהתחיל להביא תשומת לב לתחושות האלה, לאנרגיות האלה בתוכנו, ואיך הן מופיעות, ואיך הן משתנות, ואיך הן גם נעלמות בלי שעשינו איתם כלום, שזה תגלית די מדהימה. שזה פשוט בא וחולף מעצמו, זה מתחיל לעזור לנו לנהל את הדבר הזה ממקום אחר, לא ממקום של תלות, שיעבוד, השתוקקות עצומה, חובה כזה, למקום יותר אלגנטי כזה של בחירה, התנהלות נבונה, ואושר של אופציות לבטא את זה מעבר לשני בני אדם, מתחככים זה בזה, כן? יש עוד המון צורות שהדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי, בצורת ביטוי יצירתי, בצורה של חופש מכל מיני צורות, בכל מיני צורות, אותנטיות, כן? יש לזה המון המון ערוצי ביטוי. אז מזמין אתכם לצאת או להמשיך באקספלוריישן כזה מעניין של הדבר הזה, כי זה מרגיש מאוד חי. וזה יופי, אנחנו בעניין של איך לחיות החיים, אז זה חלק ממש גדול בחיים. נראה לי.
אני אוסיף משהו שהוא מעבר, הוא לא מעבר, הוא גם יחד עם החקירה האישית שמולי התייחס אליה, שבהרבה נושאים וגם בזה שווה מאוד להרהר גם בחברה שאנחנו חיים בה, ואיזה מסרים או השקפות גדלנו אליהם ביחס למיניות, וגם להכיר בזה שעבור רבות ורבים מאיתנו, האזור הזה בחיים הוא אזור שיש בו פגיעות רבה, ואולי נפגענו, ואולי יש שם צורך בהקשבה גדולה יותר, כי הנושא של מיניות ומפגש, לא רק מיני, בכלל, אינטימיות, הוא מקום שבו הפגיעות והעדינות שלנו נחשפות, עולות על פני השטח, ואיך אפשר לתת לזה כבוד קודם כל, ולנסות עם אותה התכוונות מיטיבה לאפשר את זה, את החקירה העדינה הזאת לעצמנו, וכאשר זה מתאפשר או להתכוון לזה גם כשזה קשור בקשר עם אחרות ואחרים. טוב, אז זה מקבץ שאלות על מדיטציה או תרגול פורמלי, אז גם מה היתרון שיש למדיטציה פורמלית על פני תרגול לא פורמלי, שזה בעצם כל מה שאנחנו יכולים לעשות שהוא לא ישיבה בעיניים סגורות או הליכה מדיטטיבית. שאלה על כיצד להתייחס למחשבות חיוביות בתוך התרגול. וגם למחשבות שגורמות סבל. מצבים של כעס או חוסר מנוחה. איך לעבוד איתם במדיטציה. וואה, איך כל אלה הגיעו ביחד. זה נושא אחר. טוב, היתרון של תרגול מדיטציה פורמלית על פני תרגול לא פורמלי, בעיניי, הוא שהוא בעצם כמו סוג של מעבדה, או אני אוהבת לקרוא לו שמורת טבע, שבה אנחנו מכניסים את עצמנו למרחב שמאפשר ראייה בהירה יותר, שהייה קרובה יותר עם הדברים, ולימוד מתוך החוויה הישירה, חוויה ישירה של תחושות, של רגשות, של מחשבות, והיכולת שלנו להישאר ולחזור, כל מה שאנחנו מתרגלים פה כבר מספר ימים, היכולת שלנו לראות שכאשר נשארים, מתגלים בנו, מתגלות ומתגלים בנו אפשרויות וכוחות ונקודות מבט שלא התאפשרו קודם, כי פשוט לא פיתחנו אותם, וזו האפשרות, זו ההזדמנות לפתח אותם. אז כמו בשמורת טבע שאפשר לשהות בה וללמוד מזה הרבה מאוד על הטבע, אז בישיבה אנחנו לומדים את הטבע של עצמנו. ובתרגול הלא פורמלי, שגם הוא חשוב מאוד ונדבר עליו קצת יותר אולי מחר, יש לנו את האפשרות להתנסות בכל אלה בצורה שהיא אחרת, בצורה שבה כבר מעורבים יחסים ופעולות, ולהביא לידי ביטוי את האיכויות שמתפתחות בתוך התרגול הפורמלי, ובעצם יש יחסים דו צדדיים בין שני סוגי התרגול. לגבי יחס למחשבות מיטיבות או נעימות, זה לא אותו דבר, אגב. מחשבות נעימות, אנחנו יכולים לזהות שהן נעימות, ולנסות לא לאחז בהן בתוך התרגול. מחשבות מיטיבות זה דבר ששווה פה ושם להקדיש לו זמן. מחשבות מיטיבות הן בדרך כלל לא נורא מסובכות, זה בדרך כלל פשוט הרצון להיטיב או הרצון לבהירות, או מחשבות של מטה ונדיבות. ומה לעשות עם מחשבות קשות או רגשות קשים בתוך התרגול? בדיוק מה שלמדנו לעשות כאן ואנחנו מתרגלים, לזהות אותם ולתרגל אי הזדהות. כלומר לראות מחשבה כמחשבה ולא כמשהו שהוא בהכרח אמת. יחס קצת יותר קליל למחשבות שלנו הוא תמיד תמיד מועיל. נראה לי שזהו.
אני רוצה רק בהמשך למה שתמי אמרה לגבי המקום של מה שאפשר לקרוא לו תרגול פורמלי ותרגול לא פורמלי. אפשר באיזשהו אופן להסתכל על התרגול, על שני אפיקים שלו, גם דרך קלאסית ומסורתית להסתכל עליו, שמכיוון אחד אנחנו מטפחים תבונה, חוכמה, בינה, ראייה חודרת, ראייה משחררת. אנחנו לומדים לראות שדברים שלכאורה אנחנו רגילים לחשוב שיתנו לנו סיפוק ויעשו אותנו מאושרים, בעצם לא נותנים לנו את זה, לא לאורך זמן. או הלמידה לראות את החלופיות ואת ההשתנות של הדברים, או הריקות של האני. ברמה אחת, בכיוון אחד, כנף אחת של הדרך, היא כנף של פיתוח, של תבונה, בינה, השקפה בהירה ומשחררת. וככל שמתפתח בנו מקום כזה יותר, הוא מביא יחד איתו באופן ספונטני כל מיני איכויות של הלב תודעה. מולי נגע בכמה מהם בשיחה שלו, על שבעה עברי ההתעוררות, ונוספים מקומות כמו חמלה ועיניים טובות ופרגון וסבלנות וסובלנות ואיזון ויציבות. הם מתפתחים באופן ספונטני. בו בזמן, כנף אחרת של התרגול היא לטפח מקומות שכאלה, לטפח איכויות, מידות שכאלה בתוכנו, והן הופכות לקרקע הפוריה שבאופן ספונטני שם נובעות גם תובנות. ומין עובד כזה באיזשהו אופן ביחד. התרגול הפורמלי, כשבו אנחנו נכנסים, כמו שתמי אמרה, אני חושב שזה דימוי נהדר, לתנאים של מעבדה, מאפשר לנו באופן אינטנסיבי יותר להיות בתוך כך עם הדברים, לחוות כמו שכולנו חווים עכשיו, למשל סמאדי, כשהווליום שלו הוא גבוה מאוד באופן יחסי, או רוגע באופן גבוה יחסי. לצד זה, המקום של התרגול שלהם בתוך כל הדברים שאנחנו עושים בחיים, להביא את אותה הכוונה תרגולית של טיפוח של מידות, של הבאה של ראייה חכמה יותר אל כל אפיקי החיים, בין אם זה כשאנחנו רוחצים כלים, עובדים בגינה, נמצאים בדיאלוג בתוך מערכת יחסים או לא בתוך, אל תוך כל מקום כזה הם משתלבים ביחד. אז ממש כמו שאתה אמרה, זה לא שיש אחד שהוא עדיף אל השני, זה שניים שהם, היד הזאת תפוסה לי, אבל אתם מבינים את התנועה שאני מכוון אליה. חשבתי כזה, אני מפשפש באצבעות, יעלה לי משהו קל, קיבלתי. מה זה התעוררות? האם זה אפשרי בכלל לאדם רגיל? עוד ההמשך, האם יש נזירים ואני לא מבין מה המילה אחר כך? האם יש נזירים מוארים? לגבי מושג ההערה או התעוררות, האם אין משהו, אם אין ההבטחה זו משהו פתייני? האם זה לא מטעה אותנו לחשוב שיש מטרות או משימתיות לדרך? או מצית בעצמי השתוקקות לגדולה? נתחיל אולי מהסוף. הגיע פעם אלינו לכפר בכליל איזשהו מורה מהודו, מורה לא מדרך הדרמה, דרך שאולי בדודה, אדווייטה ודנטה, איש ניות, הביא אותו איזשהו תלמיד שלו. הוא ישב שם על האמפי בגבעה ודיבר קצת, ובעיקר אנשים שאלו והוא ענה להם. ואז הרימה את היד איזושהי מישהי ואמרה לו, אתה איש שחי בהודו והביאו אותך לכאן, שילמו כסף להטיס אותך מהודו לכאן, באים לפה מלא אנשים, יושבים בתוך הזה להקשיב לך, מה יש לך להגיד, וזה אתה בטח גאה, אתה בטח מבסוט מעצמך או משהו כזה. והוא יושב שם עם החיתול כתום כזה, איש כזה, כזה עם השיער בתוך הזה, מצח גבוה, והוא אומר, הוא מסתכל עליה והוא אומר לה, הוא אומר, כשאתה מבין, כשאתה באמת באמת מבין, התגובה היחידה שיכולה להיות לך זה, או יש מי שטבע את המשפט שהתעוררות זה האכזבה האולטימטיבית של האני. ובו בזמן, כן, fair enough, אנחנו יכולים להבחין בתוכנו שעולה בתוך המקום שבה הרוחניות, so to speak, מתמצקת לכדי איזשהו משהו מטריאלי. ואנחנו, אני הולך לעשות את זה. זה העניין, כן, אני על זה. והתעוררות זה לא משהו שאני יכול לעשות או יכול לקרות לו. אולי מחר אנחנו גם קצת יותר ניגע בתוך המקום הזה שהתעוררות בכלל משהו שמכוון אל איזשהו אינטראקציה, מקום שמתרחש בתוך אינטראקציה בין אנשים, ואולי גם מעבר לאנשים. אז יש הרבה ערך לזהות בעצמנו, לזהות בתוכנו, את המקום שאולי לוקח את זה כאיזושהי משימה אמביציוזית. ומאוד שווה, אפרופו השאלה הזאת, האם עצם זה שישנה מטרה לדרך, וכשאנחנו קוראים בטקסטים, בהחלט מדובר שם, יש שם את השפה, הדרך מכוונת לאן שהוא, יש לדרך יעד או יעדים, לראות את ההבדל בין מקום של אמביציה למקום של מוטיבציה. המילה אמביציה, זאת אמבישן באנגלית, היא מגיעה מיוונית, המילה אמביטיו, שהמשמעות של המילה הזאת זה הפעולה שפוליטיקאים עושים כשהם רוצים לגייס קולות, זאת אומרת, ללכת לבריתות, חתונות, כל הדבר הזה שיושב מתוך איזשהו אינטרס של יהיה לי כוח, מתוכו נולדה בעצם, זה המקור של המילה הזאת, אמביציה. מוטיבציה באה מהמילה motion, גם ביוונית, המילה תנועה. זה יכול להרגיש נורא נורא דומה, אבל מעניין בתוך זה לראות, כשאני מנחס את זה לעצמו, ואז יש את הדמיון, אנחנו יכולים לשבת פה עם הפנטזיות של כן וזה, וכשאני המואר וזה, ומה אני עושה, לבין בתוך המקום שיש את איזשהו ניחוח של השראה, שגורם בתוך כך לאיזושהי אנרגיה, איזושהי אנרגיה שיכולה להביא איתה מאמץ. ואת המקום הזה של השאלה, מה זה התעוררות? היה, אני לא יודע לפני כמה שנים זה כבר נסתיים, היה פעם איזשהו מגזין שקראו לו What is Enlightenment? מישהו מכיר? שהיה מאחוריו מורה מסוים, שהאמת עשה בעברו גם בבודגאיה, הוא עבר ריטריטים של ויפאסנה, ואיזושהי קבוצה שהייתה מסביבו, וככה קראו למגזין הזה What is Enlightenment, והייתה שם איזושהי קהילה שלמה מסביב לאותו מורה. זה נגמר לא טוב, זה סיפור שנגמר עם הרבה אביוז וכל מיני שכאלה, ואותו מורה היום שנים אחר כך מנסה לעשות איזושהי סלף רפלקציה על מה שהייתה. מה שאני מנסה להגיד בזה זה, הלוואי, אני מאחל לכולנו שהמקום הזה של לחקור מה זה התעוררות יישאר כחקירה, יישאר כאיזשהו מקום שמהווה בנו השראה, מקום שאנחנו גם יודעים בעצמנו, דרך מה שקורה לנו בחוויה, שמשהו קורה, שלמשל המפלסים, הרמות, הדרגות של הדוקה, בהחלט אפשר לראות בתוך החוויה שלנו כמתרגלים, איך אנחנו פחות לכודים בדוקה, איך אנחנו יותר מהר מתפכחים מסיטואציות, איך אנחנו תואמים אולי טעימות כאלה, איך ברגעים מסוימים בתוך מקום, אולי ריטריט, הוא איזשהו סטינג שמאוד תומך בזה, אנחנו תואמים, מריחים ריחות שמאוד מרגישים, מתכתבים עם זה, ובו בזמן בלי לפקוק את זה, בלי להאמין זה ככה או ככה, בלי לייחס את זה לאיזשהו אדם כזה או אחר. נסה להיזכר באיזשהו משפט ששאלתה בי המחשבה שהוא יכול להיות משפט סיום מאוד טוב לכל מה שאמרתי עד עכשיו, אבל לא נזכר בו. אם הוא יבוא אחר כך וזה ירגיש מתאים, אני אולי... יס!
אני אוסיף ממש קצת, כי אין ממש מה להגיד על זה, ואפשר להגיד על זה המון. יש פרדוקס מאוד גדול בעניין באמת של לשאוף להתעוררות, כי התעוררות היא לא הישג אישי, אנחנו מתעוררים מהאישי אל משהו, שאפילו להגיד משהו זה כבר מוגזם להגיד על זה, אל הלא אישי, כלומר אל המציאות שהיא לא שייכת לאף אחד. יש את ה... זה הסרט או מה שקורא לזה, של מי החיים האלה להזזל. אז מנקודת המבט של התעוררות, התשובה היא של אף אחד. למי החיים האלה קורים? לאף אחד. אין מישהו שהוא הגיבור שהוא החווה. ומה שקורה לדבר שנקרא לו חוויית העצמי, the sense of self, שהיה נראה כמו איזושהי ישות שהתחילה כשנולדנו ותסתיים כשנמות, הופכת להיות למשהו הרבה יותר מרצד, אולי אפשר להגיד, רגעי, מותנה מאוד באינטראקציה עם העולם, מה שנקרא התהוות המותנית, מאוד דליל, הייתי אומר, יש איזה תנועה לעבר משהו מאוד מאוד דליל, איזה מין שריד, ניחוח כזה של משהו שפעם היה מאוד מוצק וכבד, ברמה מאוד מינימלית של לאפשר לנו להסתדר, כן, לאכול מה שצריך ולטפל במחלה ולברוח כשיש נמר או דברים מסוג הזה, אבל כל המבנים הסמיכים האלה שנוצרו לאורך השנים של אני כזה ואני כזאת, ועל בסיס הידע שלנו, המוצא שלנו, ההיסטוריה שלנו, הטראומות שלנו, ואני כזה וכזה, זה כאילו האוויר יוצא ויוצא מהבלון הזה בהדרגה. זה תהליך, כן? כמו שחברתנו קרן ארבל תרגמה את זה, שהיא אמרה, זה לא מגיעים לנירוונה, זה אנחנו מתנרוונים, כן, יש איזה תהליך הדרגתי של דעיכה של משהו, או יציאת האוויר מאיזה בלון, ומה שנשאר הוא מאוד דליל ומאוד כליל, ומאוד רגעי. קשה מאוד לבנות סביב הדבר הזה, איזשהו סיפור אישי, כן, של אני מישהו שקרא לו ככה, והייתי ככה, וזה חסר משמעות, כן. זה אולי היה מישהו אחר, זה לא אני. ועדיין, מנקודת מבט רגילה, שלא נמחקת, גם אחרי התעוררות, עדיין אפשר להגיד, אני אתמול הייתי ככה, וקרה לי ככה, זה לא פוסל את זה, או לא מוחק את זה, אבל אנחנו לא לוקחים את זה כל כך ברצינות. זה סוג של צורת דיבור מסוימת, זה נחמד, אבל זה לא באמת. וזה זה זה הליבה של כל הסיפור הזה, זה שמיטת נקודת המבט האישית על על המציאות. ואז השאלה, מה נשאר, או כן, איך זה נראה? אותו דבר, אבל לא. כן, אותו דבר כמו קודם, אבל אחרת. הבודה בכלל, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה הרבה 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 מעבר למה שהבודה בגדול התייחס, זאת אומרת, רוב הזמן הוא רק אמר מה זה לא. אז להגיד מה זה כן, זה באמת מאתגר. כי זה מקום שאין בו מילים, או לא מתאפיין בשום איכויות. הבודה אמר על זה שזה לא, זה המקום שבו אין מים, אין אש, אין אוויר, כן, אין מילים, אין תכונות, אין איכויות, אין צבע, אין, לא נוכל להגיד על זה שום דבר. אז אפשר פשוט להיות בשקט. אבל אני חושב שהמפתח באמת הוא העניין הזה של האישי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים איזה מדד להתפתחות הדבר הזה, זה באמת איך אנחנו לוקחים את הדברים פחות אישי, שמה שנגזר מזה זה איך אנחנו פחות משתוקקים, פחות נאחזים, פחות משווים, פחות מקנאים, פחות נעלבים, פחות כועסים, פחות נתקעים על דברים, שגם אם כבר הופיעו, כמה זמן הם נשארים, הכעס והפחד וכל הדברים. זה הדרך שלנו לראות את ההתפתחות שלנו. כן? נראה לי שמספיק. טוב, זה קצת המשך אני רואה. האם החוויה המוחשית של חוסר חוויית העצמי, depersonalization, נפוצה כתוצאה מהתרגול, האם היא רצויה? אם לא, איך מתגברים עליה? תראו, depersonalization זה מונח פסיכולוגי מעולם הפסיכולוגיה, אז אני לא רוצה להגיד, אולי מישהו מכיר את זה יותר טוב, אבל אני לא רוצה להגיד סתם משהו על מונח שאני לא בטוח שאני עד הסוף מבין את משמעותו. אז אני אגיד, זאת אומרת, חוסר חוויית העצמי, שזה ככה זה מנוסח פה בעברית, אז שוב, זה המשך למה שאמרתי קודם, זה לא חוסר חוויית העצמי, זה שינוי עמוק בהבנה של מהי חוויית העצמי, זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו חווים את עצמנו משתנה בצורה עמוקה. זה נראה לי הדרך שעבורי הכי מדויקת לנסח את זה. כן.
אני לא אלך אל המושג של deep personalization, ואני מבטא את זה נכון, אבל דווקא הניסוח הזה של חוסר חוויית העצמי, אני רוצה לחבר אותו אל הדברים שדיברתי קודם, תובנה, ראייה עמוקה, ולצידה העמידות טובות, האיכויות הטובות של הלב והתודעה. ומה שאני הולך להגיד עכשיו הוא לא משהו נורא נורא עמוק ועדין להבחנה, הוא משהו שכולנו יודעים אותו גם לפני שבאנו לפה. מתי תחושת האני היא יותר מוצקה ויותר חזקה? כאשר אנחנו כעוסים, מתוסכלים, מקנאים, או כאשר אנחנו אוהבים, חומלים, שמחים. תשימו לב, תוך רגעי היום-יום, המקום הזה של תחושת האני, כמה, מתי היא מאוד מאוד חזקה, כשעשו לי, או כשאני מרגיש נורא, או כשאני מרגיש רגשי נחיתות או עליונות. לעומת המקומות שבהם יש תחושה של אינטראקציה ויופי ואהבה. המקום הזה כמו פשוט לכאורה, וכמו יומיומי, אומר לנו הרבה על בדיוק מה ש... איך שהגדרת את הדבר הזה כאן בשאלה.
טוב, אז שאלה אחת על איך לדעת אם אנחנו רק מתבוננים בנשימה או מתערבים בה, משנים אותה. או... שאלה שנייה, איזה מידה של אקטיביות, אם בכלל, להכניס לתוך התרגול, ובהתאם כמה אקטיביות להכניס לחיים, כשהמטרה היא שחרור, ואיך פרקטית אפשר להגיע לאיזון נינוח ויציבות שמולי דיבר עליהם. אני רוצה להיות הר ולא מצליחה. אוקיי. אז הרבה פעמים ההזמנה שלנו בתרגול לקבלה, לרוך, לאי-אחזות, לשהייה עם הדברים, עשויה להתאפס כאיזושהי הזמנה לפסיביות במובן של פשוט לקבל שהכל ככה, שהחיים הם חרה. זה מילים ש... כן, לפעמים אנשים אומרים לי כשאנחנו מדברים. ולא לעשות כלום. לא לעשות כלום כשכואב לי במדיטציה, ואז לא לעשות כלום כשלא טוב לי בעבודה, ואז לא לעשות כלום כשבמרחב הציבורי קורים דברים איומים. אז זאת הבחנה שכדאי לעשות אותה כמה שיותר מוקדם. קבלה היא לא פסיביות, ו... קבלה היא לא ויתור על האפשרות להיטיב, להפך, היא נקודת ההתחלה. משווים הרבה פעמים את ארבע האמיתות למרשם של רופא, אוקיי? שקודם כל רואה מה הבעיה, יש דוקה, מה המקור של הבעיה, יש צמא אינסופי, האם יש דרך להתמודד עם זה? יש. מה התרופה? תרגול של הדרך כולה, כל איבריה. וכאן נכנס הרבה פעמים הנושא של מאמץ נכון, והתנועה הזאת שלנו שהיא בין קבלה ושהייה וטיפוח של יציבות של הר, שזה פשוט דבר שמטפחים אותו, זה בדרך כלל לא קורה ברגע. זאת כוונה שכדאי להיות איתה ולאפשר לה לצמוח, ולהכיר גם ברגעים גם אם הם קטנים, שבהם זה אפשרי לנו. וכאן החיבור של הגוף והתודעה הוא דרמטי, כמו בכל דבר בתרגול שלנו בעצם. איך יציבות היא משהו שהוא גם גופני, והוא גם מנטלי, והוא גם רגשי. והדרך הזאת נקראת דרך האמצע. אז האמצע שבין אקטיביות... אוטומטית, שנשענת על דפוסים, הרגלים, שנענית מיד לרגשות חזקים והשקפות שלא בדקנו אותן, לבין נסיגה ממעורבות. זה לא זה ולא זה. האמצע. ופה אין מתכונים, כמו בכל דבר בעצם בדרמה, אין מתכונים מפורטים על כל סיטואציית חיים. יש לנו את האפשרות כל הזמן לבחון איפה האמצע, ואיפה אנחנו בהגזמה לאיזשהו כיוון, איפה ויתרנו מדי, איפה כדאי להביא עוד מאמץ, והתכוונות, איפה כדאי לעשות איזה ריאליטי צ'ק, ואיך להביא את האיכויות שחשובות לנו שיהיו בעולם לכדי מימוש, וזה פעולה, ויש אין ספור פעולות שאנחנו יכולים ויכולות לעשות ביום יום שלנו, כדי להיטיב עם עצמנו ועם אחרים, וכשאנחנו פועלים מתוך יותר יציבות, אז יש יותר סיכוי שהפעולות שלנו ייטיבו. אז איך להיות הר? להמשיך לתרגל.
האם יש דבר כזה הורות ללא היאחזות? התייחסות לזוגיות בבודהיזם. שחרור היאחזות מהאנשים הכיצד? טוב, השאלה הראשונה היא קלה. האם יש דבר כזה הורות ללא יחזות? לא. אתה מסכים?
מה חוויה האישית שלי? לא, אין דבר כזה.
אבל שווה קצת בתוך בזה לפתוח, בעיקר כמילים. אנחנו משתמשים גם הרבה פעמים כשמדברים בדרמה על מילה כמו היקשרות, שהיא מילה שיש לה כל מיני קונוטציות, ובקונוטציות שלנו, גם בשפה פסיכולוגית, היא מדברת הרבה פעמים על איזשהו קשר פסיכולוגי נפשי, ומנסה להצביע דווקא על אספקטים חיוביים שלו. מאוד מאוד חשוב לומר שאנחנו לא מנסים לכוון לאיזשהו מקום של לב יבש. זה ממש לא הכיוון שהדרמה מכוונת אליו, וזה קשור בין למערכות יחסים, לזוגיות או אל מקום של הורות. ההפך, הייתי אומר אפילו שהתרגול וההליכה בדרך ומקומות כמו שמולי נגע בהם קודם בנוגע לעצמי ולפחות מוצקות שלו, דווקא מאפשרים לזה להיות. ובתוך כך אנחנו שמים לב לפנים ואספקטים שונים שנמצאים בתוך הקשרים הבין אישיים שלנו, שהם כמו תוסף אל תוך הקשר הבסיסי, נקרא לו של הלב, המקום של האהבה והאמפתיה והדאגה לאחר והרצון בטוב שלו. ובקשרים זוגיים ובקשרים הוריים, כל אחד בדרך שלו, יש לזה גם תוספות ותבלינים מאוד מאוד טבעיים, שאני חושב שכל מי מאיתנו שבוחר, לא הלך בחר בדרך נזירית, או לא בחר בדרך, גם אם לא במנזר, שלא להיות במקומות שכאלה, זה חלק מתמונת חייו. וכאן יש לנו את התרגול. הורות היא תרגול נפלא, מערכת יחסים במקום של תרגול נפלא. אני חושב שהשאלה האחרונה כאן באה, לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שמערכות יחסים הסתיימו, בן זוג או בת זוג שעזבו, שהלכו לעולמם, פרידה מאהובים. בתוך המקומות האלה אנחנו פוגשים באופן נורא טבעי עצב. הלב, הער, הוא לא לב שאין בו רגשות. ורגשות שכללו ישנם שם אנחנו יכולים בקלות לדמיין, פרופו המקום שמדמיין את ההערה, שיש איזשהו מקום שבו לא נרגיש רגשות לא נעימים. תמי נגעה בזה קודם בתוך הדברים שלה. המקום של לכוון בתוך זה ולהיות נוכחים מול זה, בין אם זה נעלם, בין אם כשזה ישנו, לשים לב למקומות. אנחנו יכולים לשים לב בתוך זוגיות למקומות שעולים בנו רגשות או מחשבות או מקומות לא מיטיבים כלפי האחר או האחרת. לחקור אותם. לחקור אותם ולראות מה נמצא שם. להיות בחברות, להביא את הדברים האלה לכדי שיחה, למקומות של לעבוד איתם ביחד. אישית כאבא, אני מוצא את זה גם במקום מול הילדים שלי. הבת הולכת ואומרת שהיא תחזור בשמונה וחצי והיא לא באה. תנאים ונסיבות נורא טבעיים שעולה בזה, איפה היא? מה קורה איתה? המקום של להכיר ולראות, כן, נוכחת בדאגה. מה עושים עם זה? שוב, זה מתקשר עם השאלה שתמי התייחסה אליה קודם. לפעמים, כן, אוקיי, זאת הדאגה שלי. בסדר, עם עוד חברות, הם נסעו לנעריה או במקומות אחרים, זמנים אחרים, עולה המקום, לא, זה זמן אולי לעשות משהו. כשאני פוגש אותה, לדבר איתה על זה. יחזות זה לא איזשהו דבר מה מוצק, שיש את הדרך מה פשוט כמו להיפטר ממנו. זה גם תופעה שעולה בתוך הסייק, אנחנו יכולים לחקור אותה. לתרגל איתה, לשים לב לאיזה שהם שאיפות שלנו של להיות בהורות ללא היחזות או ללא היקשרות. אני לא בטוח שאנחנו רוצים את זה. אני רואה כמה שמנענעים, מנענעות, לא.
רוצים עוד נושא אולי? כן, זה לא
אז זה קצת המשך האמת על איך התרגול יכול להתמודד עם בדידות, פחד, קושי להיות לבד. איך להתמודד בסיטואציות מורכבות של בני משפחה, למשל עם ויכוחים. איך להעביר לצד השני במילים, גם אם אינו מתרגל דרמה, את הצורך שלי באותו הרגע. או באופן כללי, מה לעשות בסיטואציות מתרגרות בהן מישהו עומד מולי. טוב, אני לא לגמרי מבינה מה שכתוב. בקיצור, זה עוד בנושא של יחסים בין אישיים. אני לא יודעת אם יש לי מה להוסיף על זה, האמת. אולי רק משהו על זה שאנחנו מטבע הדברים, למרבה הצער, אנחנו קצת מיעוט המתרגלים בעולם, כאילו אם מסתכלים, אז אנחנו לא המיינסטרים, למרבה הצער. אלא אם כן, אחרי זמן בדרך, אז נוצר המצב הנפלא הזה, שבו רוב האנשים שמסביבנו הם בעניין, ואנחנו הולכים איתם דרך, ואיזה יופי זה. וכמה זה תומך ומקל, ובטח נתייחס גם לזה מחר. אבל אנחנו בהרבה סיטואציות נהיה במקום שבו נרגיש שהראייה שלנו היא שונה משל מי שסביבנו. והצורך שלנו אולי אפילו רק בתרגול עצמו, בזמנים של שקט, בזמנים של לצאת לריטריט, או באוצר המילים שחי בנו ואיתו היינו רוצים אולי לגשת לסיטואציות מסוימות. וזה לא מה שבדיוק קורה מסביב, ואני חושבת שזה לפעמים יכול להביא לאיזה תחושת בדידות ואפילו איזה מין ייאוש כזה. אז גם בדידות וגם מחשבות של ייאוש הם עוד מקבץ של אורחים, וזה לא אומר שהם לא חשובים, זה לא אומר שפשוט זה אורחים. כן, אלה אורחים שיש להם לא מעט מקום בחיים שלנו, ושווה להתיידד איתם, שווה להתחיל ללמוד בעזרת התרגול את המקומות שבהם יותר נוח לנו להיות, ואנחנו יותר נתמכות ונתמכים, והצרכים שלנו יכולים להיות יותר מדוברים, וגם לנו יש יותר מקום ואוזניים יותר רכות ופתוחות לצרכים של אחרים, להתגמשות הזאת של הלב והתודעה. הרצון שאנשים אחרים מסביבנו יתרגלו הוא טבעי, אבל כדאי לשמוט אותו גם כמה שיותר מהר, להשאיר אותו כאן. כי אנשים לא כך אוהבים שאומרים להם מה הם צריכים לעשות כדי להיות יותר מאושרים בדרך כלל. אני מוצאת שהרבה פעמים אם התרגול שלנו מתפתח באמת, משהו בנוכחות שלנו כבר מביא את התרגול בלי שצריך להגיד בודה או כל מיני הסברים על לא עצמי. משהו בנוכחות שלנו, אנשים ירגישו לידינו יותר נוח. אנחנו נדע לגשת לסיטואציות מורכבות יותר בפתיחות, בסבלנות. נוכל לשמוט יותר מהר את המסע של הסיפור, ואז נביא איתנו לכל מקום שנלך משהו מזה. וזה כבר יעשה משהו בעולם.
טוב, יש פה שאלה על ההבדלים בין הזרמים השונים בבודיזם, נראה לי שזה פחות כרגע, אפשר לקרוא ספרים, זה ארוך. אלכוהול וסמים, מובנים לי הערפל, המיסוך והכהות שהם מביאים יחד עם צורת, יחד עם זאת, חי בחברה מסוימת עם חיבה לתחום, אצל בנושא. האמת שאני לא מבין גדול באלכוהול וסמים, לא שותה אלכוהול ולא עושה סמים. בשבילי זה לא אישו כל כך גדול, כי אף פעם לא חיבבתי את הדברים האלה. לא נמשך לזה, אז אני לא כך, אין לי איזה הרבה עצות איך לנווט בתוך המרחב הזה בצורה מיומנת, חוץ מפשוט לא לעשות את זה. אבל אולי הרען אותם היא קצת יותר...
יש לי הרגשה שהוא אמר ערן או תמי, אבל הוא התכוון ערן. עולים לי שני דברים להגיד כאן. דבר אחד, כמו הרבה אספקטים של הדהרמה, כמו שממש התחיל בשאלה הראשונה, ובהתייחסות שהביאו מולי ותמי למיניות, הדרמה מאוד מאוד מזמינה לחקירה. זה הרבה יותר מאשר איזה שהם אג'נדות או מצוות לחקור, לפקוח עיניים. זאת אומרת, אתם עושים סמים? תסתכלו, תביטו, תחקרו בתוך כך מה קורה, כיצד זה משפיע עליכם. עושים אלכוהול, מה קורה לכם עם האלכוהול? איך זה משפיע על החיים, על מערכות יחסים, על כל מיני מקומות שכאלה. קודם כל להביא עין חוקרת, וכן, כמו שאומר השואל עצמו, זה הרבה פעמים טריקי, כי חומרים מערפלים, הם לא בדיוק יוצרים את המקום של הערנות. אבל עדיין, אפשר בכנות, תוך זה להסתכל סיטואציות חיים שונות, ברגע מסוים, בתוך התודעה, קצת יותר קשה. אבל מה קורה לי למשל, כשאני עם אלכוהול, מבחינת רמה של סיטואציות של תוקפנות, סיטואציות של ריבים, על נהיגה אני לא רוצה לדבר, זה גם לא חוקי, נכון? מעבר לזה יש שם משהו מאוד, איך לקרוא לו? אני מרגיש נורא חשוף ורח ושברירי במה ששאל מי ששאל, תוך זה שהוא אמר, זה מה שהחברים שלי מסביב עושים. ומהבחינה הזאת, המסע הזה של הדרמה, המסע הזה של להיות מודע, הרבה פעמים יוצר מין תנועות כאלה שאולי לא היינו בוחרים בהם. כל כך הרבה פעמים יוצא לי לשמוע מאנשים ש... הם כבר לא יכולים להיות באותה חברה שהם היו אולי הרבה הרבה שנים. לא מעניין אותם על מה מדברים. פתאום השיחות של לדבר מין שיחות ריקות ושיחות ריקות ושיחות ריקות, פתאום משהו לא יכול להתמסר לזה יותר. ואז זה מביא לעשות כל מיני בחירות כואבות של להיפרד. להיפרד מסיטואציות, להיפרד מחברה מסוימת, וזה הרבה מאוד קורה, כי כן, כי להיות בתוך חברה שמה שנהוג בה זה עוד ראש, עוד ראש, או לגלגל את הג'וינט, או מה שזה לא יהיה, זה הופך למין סיטואציה מאוד מאוד קשה. והמקום הזה שנחשף שם הוא, כן, לפעמים אנחנו מגיעים למין צומת כזאתי, שדורשת מאיתנו להקשיב ולהחליט מה יותר משמעותי לנו. אני חושב שהדרך הזאת מביאה אותנו להרבה צמתים שכאלה, ואני מאחל לכולנו, מקום שבו אנחנו שואלים את עצמנו, מה באמת משמעותי? בואו נסיים עם רגע או שניים של שתיקה משותפת. וסליחה עם כל אלה שלא התייחסנו לשאלותיהם, או עם אלה שהתייחסנו וממש לא הבנו מה הם שואלים.